יום שני, פרשת מצוירו. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם דברים שקשורים לפסח, איך לא? יש פה מאמר נפלא של הרב גנות שליטה. השבועיים שלפני פסח, השבועיים הקשים ביותר בשנה להרבה אנשים, ואני ביניהם ומוסיף. הימים שכל בעל בישראל, גם בעל שלא עוזר במיוחד, חייב לשנס מותניים, לנקות, לצבוע, להתרוצץ, לסדר, לקנות ולדאוג. גם בדרך כלל אתה פחות מעורה בצורכי הבית. ברמה כזאת או אחרת, הרי לא תוכל לשבת בניחותה, שמסביב יום עשר, והכל בוקה ומבולקה, עד מצאת לי לסדר, כל אחד עוזר לפי כוחו. תאמינו לי, רבים מאיתנו מתגעגעים כמעט בראש חודש ניסן לסדרים הקבועים לשעות הלימוד השקטות בכולל בישיבה. מצד שני, כל יהודי באשר הוא, חייב בסופו של דבר שהכל יהיה מסודר, שהקירות יהיו בצבע הנורמלי, שהמגעות לא יהיו עמוסות, שלל מסמכים ודפים לא נחוצים, וכו' וכו'. לכאורה נדמה שאנחנו צריכים להגיע לחג הפסח עם בית נקי ומורק, אם לנו רובוטים או צי של משרתים שינקו במקומנו, מה טוב, אבל אין לנו, אנחנו צריכים לעשות זה בעצמנו. התחושה היא שאם היינו יכולים להסתדר בלי ההכנות האלה, היינו שמחים, ואז עם אלה כפועל יוצא מגיעים מהר מאוד לידי כעס בערב פסח, כאילו שהכעס והעוגז הם חלק מההכנות. חצי בראש חבור אסמצס, שהיה עצבני, במיוחד, מוצא איזה בחור שלא עושה כלום, שאל אותו למה, אתה לא עושה כלום? אמר, לא נשאר לי תפקיד. אמר לה, זה ברד יהיה עצבני. חצי דיבות לכעס, שאדם מרגיש מנוצל, ומעבד קשה ללעד זקה. תגידת הפתיחה שלו היא ממילא עצבים בטוחים, אז כל תקלה קטנה, כבר עושה הרבה, מוצאים אותו בשלוותו. בעצם אני אחבש את המטרה, שלא יחמץ בבית, שהכל נקי, מסודר, האמצעי לא נצח בעצם. אז למה לא לכעוס ולהתרגז על האמצעי הזה, שמבחינתי ממש מיותר? אבל הגישה האמיתית היא לא ככה. הגאון הצדיק רב פרידלנדר זצ"ל מסביר בספרו של שיחיים, שימי הכנה לפסח תורים לתקופת הכנה של חודש אלול. ימי הכנה לימים נוראים, אף אחד לא חושב שחודש אלול הוא חודש שצריך לעבור אותו בלית ברירה. כדי להגיע לראש השונה, כולנו מבינים שהעבודה הרוחנית בחודש אלול נצרכת וחשובה מצד עצמה. ולא רק כסוג של גשר ראש השונה, אותו דבר האחרון שלפני פסח. הם לא רק איזה עול שצריך, אלא הכנות שמכשירות אותנו להיות תורים לפסח. הם במקומות באיזה כלים רוחניים ייכנס לפסח. ושבוכו היה רוצה שניכנס לחג פסח לבי שום פרחה, לא יכול לדאוג לזה, אבל לא, המשרד הרותב נהג להתכונן. חג הפסח מתוך התאמצות ופרחה מרובה, כמו שרואים מכל ספרי הפוסקים המנהגים. אגב, לזכור לגולת מצרים, בצורך עם ישראל לקיים מספר מצוות. האם גם אז הם חשבו שהציוויים הכרחיים רק הכרח ואמצעי? ודאי שלא. הרי שם לא צריך את המצוות או הקורבן כדי לפסוח על הבתים, אז למה עשו את הכל? כי המייסים האלו זיכו וזיכחו, אתם ישראל גרמו להם להיות ראויים לגאולה. הוא כותב הרב פרידלנדר בספסיכיים, שההכנות שאנחנו עושים היום, ההכנות המרובות, הם זכר לאותם מעשים שהכשירו את יציאת ישראל לחירות. ולכן חובה שאותם ההכנות יש שם מקור וכלי להתעוררות, שיביאו את האדם שוב כל שנה לחירות נפשית. עבודות ההכנה לפסח סובבות כמעט כולן סביב נושא החמץ. לדאוג כן חמץ בבית, בלירות בלימוצה, לאכול, לא לאכול חמץ, לראות אותו ולמנות ממנו, לבדוק אחריו, לבאר אותו. כידוע, כתוב בספרים הקדושים שחמץ משולי צרור, הזוהר ממשית צרור לחמץ. וכיוון שהחמץ הוא משל לצרור, צריך לסלק ולדאוג שלא יישאר. אפילו משהו, מדברי הרבותינו למדנו שהמשל הוא ניקיון בדיקת חמץ שנעשים בפועל בידיים. ואילו הנמשל זה ביאור של צרור מהלב, מהדברים שנעשים בלב. האמת היא שלא מדובר רק במשל נמשל, נקים המשל לא עצמו כמו נמשל, לידי ניקיון בבדיקה. שנעשים כרוי, וזה עצמו, אנחנו מבררים את היצרה מתוכנו. מילא עבודות הניקיון דורשת מאמץ יתר והקפדה לא לעבור על עבורות שונות שקל מאוד ללמוד בהן, כעס, מרמור, רוגז, עצלות, חוסר סבלנות ועוד הרבה נושאים בין איש לאשתו ובין הורים לילדים שלהם. עמידה בפני לחץ, כובד ראש, אחריות וחריצות, הם עצמם, מטרה היא כשעצמם, וכשאנחנו עומדים המטלות אנחנו מתקרבים יותר לקדוש ברוך הוא. וכך כתב הרוקח, לא אמר תקום התורך פסח. בירושלמי ראש אמר, אוי מר, מה אבוי דו, אז אני צלוחה, מה התורך הזה? לדברי הירושלמי, אסל לנו לומר כמה קשה לנקות לפסח, כי אחד החסרונות, שבשאלת הרשע זה שהוא אומר, מה עבודה? תכוון כמה קשה אתם עובדים? מה הרב שטיימן, יש כאלה שאומרים, למה צריך כל כך לתרוח? מספיק לנקות את הרדת מהחמץ, שזלזלים בעבודה של אנשים הצדקניות. שבכל הדורות אומרים, אבק זה לא חמץ, הוא אומר, לכן הפי השכן הם צודקים, אבל המציאות הוכיחה שרק בזכות נשים צדקניות יגלו ישראל. וככה גם מה שאין המצוח מכר הדין, זה גרם שימשך למסורת של הדורות, שמסרו איזה כשלים מכל דבר, אבל באותם בתים שניקו רק כפי הדין, בלי העסק הזה מסביב, המציאות הוכיחה אומר שהנכדים כבר אכלו חומץ בפסח רחמון ליצלן. כשעושים עסק מכל המצוות, מכל המנהגים, קנים אותם מתוך שמחה וחיות, זהו הערובה להנחיל את דרך התורה והיראה ואת מסורת הדורות. חברים שיש את הכוח ויכולות ממדרשים. אז כידוע, פסח הוא חג האמונה, והאם הם אשר משה אבדוי. העיסוק בהכנה של החג מחדד את הדבקות בהשם וחכמי הדור שבכל דור בדור. שנה לפני חג הפסח נפלה ידינו הזכות לקיים באמינו השם מה שאבדוי, הוכח את האמונה שלנו בימי הבחירות שהתקיימו זמן קצר לפני קדש חג, ומי שיזכה לפעול להצביע כהוראת רבותינו ולכוון ככל אשר יאוכו, הרי ודאי וגם אחת ההכנות הראויות והחשובות לחג. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים שמורן הגריל שטיימן על קמחא דפסחא ועל ההכנות לפסח. שואלים הלכות פסח קודם לפסח שלו יש שמיום מנהג לקנות חיטין לחלקן לעניים. בפרוס חג הפסח יש ארגון חסד שמחלק אלפי ערכות שמצרכים בסיסיים. קמחא דפסחא להוצאות החג, המארגנים סיפרו לרבנו, ביקשו את הברכה שלו, לתניין אחר חולקה מפוצעת. סיפרו שקיבלו רשות להשתמש במתחם ענק, שהמסיעות פורקות שם את המטען. הפעילים ממיינים לערכות התמיכה, משם מוספות למוקדי החלוקה. עכשיו, בערים השונות המשפחות מקבלות הערכות, רבנו ביה מורת רוח, לא נעים למשפחות שיהודים שהן נזקקות, נצרכות, ונראו שלחו הביתה. אחרו חשבון, ומצאו שזה ייקר את העלויות ב-100,000 שקל. אמר רבינו, כדאי להוציא 100,000 שקל ויותר, ולהיזהר ולו בכבודה של משפחה אחת. לפרוס חג הפסח של לפני כמה זמן, של לפני בשנים האחרונות, קיים שלחנו קופת העיר, הציעו את קופת הקרטון הגדולה, והנציחו את רבינו מניח בשטר כסף. ברך אותם שתשרד אצלך מעשיהם, נכון טוב. הגישו קרוז שבו הוא מודיע שדקים אחד הפסח הוא תורם לקופת העיר, אבל הוא לא הסכים לחתום, כל ההפצרות לא הילו. יצאו לחצית מהאדם מאדם, תמונה כן, חתימה לא. במחרת הוא התקשר, הוא אמר לנכד שהתקשר לקופת העיר שיבוא עם הטוף הזה עם הקופה. הגיעו, תרם, שטר נוסף, חתם וכפל ברכה. נו, אז שאלו, מה קרה? מה השתנה? אמרו, אין איזה הכסף לבדוק, איך אני יכול להציע שניתן את הקמחא דפסחא? קופת העיר? אבל היום, אם זה הכסף שלי, אני יכול לחתום. אז כנראה קופת צדקה אחת שבקום עוד האחריות, שמוטלת עליהם, נכנסו עם רשימה של שאלות. איש משפחה בת 4 נפשות שמרוויחה פחות, בת 9 נפשות שמרוויחה יותר, מי להעדיף? משפחה קטנה ששני הורים לא עובדים, משפחה גדולה שאחד ההורים עובד, את מי להעדיף? עצרו, חיכו לתשובה, רבנו שמע ברכות, אמר הלאה. שאלו משפחה בריאה שמתמנסים בדוחק, ומשפחה שיש לה יותר ויש לו בעיות בריאות, את מי להעדיף? משפחה דחוקה שיש לה דירה, משפחה דחוקה פחות או מתגוררת בשכירות. הלאה אמר רב שטיימן, אנשים ארוכה, משפחה עם ילדים קטנים, משפחה ילדים מתגברים, משפחה עם הורים בעלי יכולת, משפחה שאין לה יצרה, הלאה, אומר להם הרב שטיימן. המשיכו וקריאו ועודו שסיימו, ואז התפרץ רבנו ואמר, הכל מתחיל מזה שכל אחד יודע מה נעשה אצל השני, האם הוא דחוק, וכמה הוא דחוק, במה הוא דחוק, אין לנו שום ידיעה מה קורה אצל הזולת, הכלל היחיד הוא כל הכהנים זוך. בירקס האילונויס, נשאר רבינו מאחר ברכת אליו נאמר אז פעם בשנה, ובחלק הדרומי של כדור הארץ, עונות השנה הפוכים, ובמחר ברכת אליו בדשרי. אז מי שהיה בדרום אפריקה ברך בדשרי, והגיע ללמוד בארץ ישראל, אני מברך עוד פעם, זה אומר של כיוון שהבריאה התחילה בניסן, שם כן ברכת שחם ובניסן. בדרום אפריקה שמברכים בדשרי, זה ברכה לשנה הקודמת שכבר ברכו בארץ ישראל בניסן. וכן, ברך בניסן ושוב לא יברך בדשרי. והערה של הגרף קניבסקי שצריך לברך שוב חודש ניסן כי ארץ ישראל היא עיקר העולם והכל אחר ארץ ישראל. רבינו מספר על מציאת חמץ במקומות שלא מכניסים בהם חמץ, אז פעם מצאו חמץ מהמשקוף, התברר שילד רש"י מתלקים את החמץ, מהבית פחד שלו למה לאכול, אז הוא החביא שם את החמץ. פעם בליל הסדר, בשום השבועון נכניס צעד לקיטל, מגלימת משי על ירושלים את הלבנה, יש כיסים, והוא מצא שם פרוסת חלה, נזכר שלמשתו ביום כיפר, והשתתף ככהן בפדיון הבן מוצא הצום, אז הוא לקח איתו פרוסת חלה כנהוג והכניס לקיד ושכח. ואם כל זה אמר רבינו, מקומות אלו לא חייבים לבדיקה. הנה יש כאלו שאומרים, אמר רב שטיינמן, למה צריך לוקח לתוך בעבודות הניקיון של פסח? הרי די לנקות מהחמץ, זה שמזלזלים. טוב, כמו שהזכרנו קודם כבר, מה שהוא אמר על זה, שם רחם, שבסוף האלה שמזלזלים, בסוף הנכדים שלהם, אכלו חומץ בפסח. שאל רבינו על אחד שמוצא חמץ בפסח ושרוף אותו, הרי מכרו אותו לגוי, איך מותר לשרוף? אמר קודם, תשאל איך אנחנו מוכרים את החמץ לגוי, הרי הזכרנו את הפעולה שלנו. אז שואל לי דם, רבינו אמר, שאלתי זאת לגדולי התורה ולנו. תמה שואל, אם כן, אחד מהשניים, הביטולה המחירה, לא ברצינות, אחר כך רבינו אמר שניהם, הוא הוסיף אליהם, כנראה שמסתפרים ואומרים, לא יועיל זה, יועיל זה, ולעצם השאלה, אומר רוי רוי, שהמחר לגוי מוצא חמץ, ישימו במקום שמוזכר לגוי. ואנחנו ממשיכים מלכות תמים ומנהגים בעיני ברכת האילנות. יש פה דברים מהרב יהודה לבשלי, אתה מחבר ספר לב המועדים, עוד מתחיל עם דברי הגמרא בברכה, שמישהו יוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים ומברך, שלהכניס הרבה אילנות מכלום, וברוך מרשתבת ולא נשתבת לינס בהם. עבור של הברכה שאנחנו נותנים בה שבח ומודה להשם, שהוא ברא בשביל אדם גם דברים שאין בהם הכרח, אחרי האדם כמו פירות האילן, והטעם הוא בגלל שבלבלוב האילנות, שלבלוב האילנות בא מזמן לזמן, וגבורת השם ניכרת כשרואים עצים יבשים שפורחים. טעם אחר כדי שאדם יזכור שיראה את האילנות וישים אליבו, כשהאילנות בזמן הזה בשנים ורענים, אחרי שבימות החורף היו לעצים יבשים, כי עוד עומד תסודת. טעם אחר, אנחנו מודים להשם, שלא יסתפק בנצנת הצרכים המינימליים, אלא הוסיף לנו עוד דברים משובחים. בריא סטרוי וסטן שמזכירים את המילים האלה שלמד, שלמד אדם מוסר מלילות טובים, שמלווים, והאדם יצסוד להיות גם כמבחינה טוב, למצוא חם ושכל טוב בעיני אלקי אלוהי כמובדו. חיוב ומידת חסידות, אז אין חיוב ללכת ולראות אליי בפריחתו כדי לברך עליו, אבל מידת חסידות היא לשבח את הקדוש ברוך הוא. מדייקים מלשון הגמורה. כשכתבו, מישהו יוצא ורואה, אז משמע, וכן גם משמע מלשון הראשון עם הפועצקים, שנקטו לשון הרואה במניסה. ומי שנזהר ברכז האלוהינו, אז כתוב עליו, הוא בא לרבה, עליו נאמר, ראה, ריח פני, כריח שדה אשר ברכו השם, והייתם לכל הלכים. על מה מברכים? לא מברכים ברכת אילנות, אלא על לבלוב שלא דווקא, ולא על זרעים וירקות, אפילו שהוציאו פרחים. הטעם, והטעם הוא כי הברכה היא על דבר שאינו הכרחי לאדם, ובכל זאת השם ברא, מה שאין כזרעות, זרעים וירקות, הם הכרחים לחיי אדם. אין לברך אלא על אילנות של פירות שרואים לאכילה, שעתידים ליהנות מהם בני אדם, ולכן עץ רק לא מברכים עליו. אתם שמוכים דווקא אלני פרי משום שבפרות שאני אסרק, שלא עומדים להכילה, אין שום הנאה לבריאות בחידוש ולבלו ואלנות בעבד. לא שייך לומר, הוא ברא בו אלנות טובות, אלנות בהם נענה. מה זה לבלו? כשהפרי קטן מאוד מתחיל לבצבץ, יש בו ראשו כן פרח בדמות של שנה, כשמתחיל הפרי לצמוח, נופל הפרח ונראה הפרי. הזמן של הברכה הטור שכנור כתבו, היו יצא בימי ניסון, אז מה שמעת דווקא ימי ניסון? לכן על פי הקבוע יש לברוע בחודש סן דווקא. ואתם בגלל שהנשמות מעולם העליון שוטטות בימי ניסן בגנים ופרדסים, ועל ידי הברכה זכות לילוי נשמה ומתפעלות על החיים אשר בעולם, אשר בעולם הזה. מטעם זה יש להקפיד לברך דווקא בחודש ניסן, כך אומר אחידו. המשמרו הכתב שהוא אחד המין סינוקת, שאז דרך הארצות החמים ללבלב האילנות, ועוד עם חודש אחר, כל שרואה לבלוב פעם ראשון מברך. עוד טעם, למה מניסן, שמה כתוב סתם שמי שרואה אילנות מברך, היינו אומרים, שאם הוא ראה פעם אחת, הוא ברך אחרי 30 יום ראה, הוא ברך עוד פעם, כמו רואה במקום שנעשה לנס, לכן כתבו ידי ניסן, שרק אז הוא ברך פעם אחת ולא יותר. עכשיו ספר כותב שהכוונה לתקופת ניסן, של תוך עוד שני החמה, כך גם זה בעלי רבי, משם צד על הדרך, ועוד היינו רואה בחודש אדר, כך גם כתבו חשוב חג בגללתנו, הנה בניסן אלא בייר או תחילת סיוון. המצווה מלבחן לברך מיד בראש חודש, ושבזו את זה מקדימים. ועוד כדי שלא ישכח לברך, טעם אחר שמה יפלו הפרחים אחרי ראש חודש. טעם אחר הפי הקבול היא למהר תיקון הנשמות שמתגלגלות בעצים. בכל המועד יש מקומות שנהגו לברך ברכת האילנות, ברוב עם בכל המועד, שאז כל הציבור בטלים מלאכה ופנועים לצאת לקינות לברך על האילנות. מברכים בשעת הבריחה, לפי שאז ניכר שיוציאו הפירות. צריך להתקע על הפריחה לפני הברכה, הוא לא צריך לעשות זה ביד. יש אומרים לברך פריקת אילנות בעמידה. הכפלות ומזמורים שיש אומרים בברכה יכול לומר בישיבה. ככל ברכות השבח שהם, זו הודעה שהם בעמידה, אז לכן גם פה בעמידה, ואם מברך בציבור, צריך לעמוד גם כבוד הציבור. כתחיל הראוי לא לברך בעל פה, אלא אם כן התכונן קודם לכן בברכה. ראוי לומר את הברכה הזאת מעשרה בני אדם, או לכל הברכות בג' אנשים, כך כמובן גם בכף החיים, שהוא כתב שיש לברך את הברכה הזאת בקיבוץ בני הודו, כי נאמר ברובם הדרס מלך, מצווה שעושים בציבור, יש בה עידור יותר. לא מברכים על הפעם אחת, וכתב מה שנאמרו, וסתם שלא מברך על הפעם אחת, משמע שאפילו אלנות אחרים לא יברך. והטעם בין לדבריות טובות, או בימות בילנות, שמברך עליהם הפעם הראשונה שהוא רואה ולא יותר. טעם אחר, בגלל שברכה הזאת היא ברכה של הודעה כללית על חסדו וטובו של השם. או טעם שבדרך הטבע יודע שמאחר שיתחילו לגדול, הם ממשיכים לגדול, ואין שמחה אלא בראייה ראשונה. יש אומרים שצריך לברך על ראייה ראשונה, ואם לא ברך בשעת ראייה ראשונה, שוב לא יברך בשעת ראייה שנייה. יש אומרים וככה גם נוהגים שאפשר לברך גם אחרי ראייה ראשונה, וזה כאילו דברי השולחן ערוך שכתב שעד שגדלו הפירות אפשר לברך משמע אפילו שרואה הרבה פעמים. כך גם הוא חרמתי שמברכים בחודש ניסן אפילו שרואה הרבה פעמים באדר או בשנה. גם נשים חרמות בברכה הזאת, וזה לא נחשב מצוות שהזמן גרומן, בגלל שכל הברכות והמצוות שהזמן קבוע מחמת המציאות זה לא מחמת הדין, אז זה לא נחשב כמצוות שהזמן גרומן. כמו שמצאנו מצוות ביקורים שנשים חייבות, אפילו שהזמן מעצור זאת חנוכה, זה לא נחשב והזמן גרומן. קטן שהגיע לגיל חינוך מצווה לחנך אותו לברך, ואיזה שכתבו שטוב לקבוצת יחד בצוותו, חנך אותו למצוות. מעיקר הדין מברכים גם על אילן אחד. יש אומרים שלהדר לברך על ראיית שני אילנות לפחות, לא צריך שני מינים אלא כל שיש בית אילנות לפחות מן אחד, זה שיקפידו שיהיה גם על שני מיני אילנות. לכן הוכחנו במטבע הברכה שקבעו בלשון אילנות, בלשון רבים, ויש מדגדקים בדברי הגמור בברוכס, וחוזי אילונה, ראה אילנות בלשון רבים, וזה לא לעיכוב, והרבה מקומות מצאנו לשון רבים ואינו אלא אחד, כגון בברכת תרים ובנות מלך. כך גם נהג שהזוהר בך, נצל. בעיקר דין יכול לברך אילנות שבחצר שלו, מטעם אלא אוכל לברך אילנות שבשדות ופרדסים. כך הרמב״ם כתב לשדות וגינות, וכך גם אבודרום, ויש אומרים על פי הקבלה לברך על שדה ישראל, נגיד גולי נשמות, ויש אומרים לברך אילנות מחוץ לעיר. יש אומרים לא לברך ברכת אילנות בשבת, מתן שרושים שמא יגע בעליהם יטלטל אותו, יתלוש פרחים או ייקח מהם להריח. לכן הוא מנהג אלכסנדריה, שהיו נוהגים לקחת אחר ברכה פרח מאילן לברך עליו עצי וסומם, לכן יש חשש כזה. חושבים גם שאם הוציא את הסיפור איך שהוא סורבי, או על פי הקבולה, שמבריאו נצצה הקדושה מן הצומח וזה בוירר. יש אומרים שאפשר לברך גם בשבת יום טוב, ככה נהג האדרת. ככה גם נהג הסטייפלר, רב שם זלמן. במקום שמרחים לשבת להיזהר, במקום שאין אירוג לא לטלטל את הסידור, כדי שלא יצא סחור ברסיידר. יש אומרים לא לברך את זה בלילה, מדקים של הגמור היוצא ביואי מניסון. טעם אחר שטבע הפרחים לפרוח מחום השמש, וצבעי וגני הפרחים והעצים מראים לפלאותיו, בעיקר הברכה על הנעת ויופי הפרחים, אז אם מילא, אני חושב שזאת ניכרת ביום ולא בלילה. יש אומרים שאפשר לברך גם בלילה, כשהוא ראי טבעת לגלובי הפרחים, האילנות, שזה לא שונה משאר ברכות הראייה שמועל בהם גם בלילה. יש שכתבו לו לברך על עץ אורלה, לפי שעץ אורלה אסור בענה ולא יכול לומר ליהנות בהם. מגיל הרבה קווייגר, מסתפק בזה, פשוט לדרגי המלך מי בזה, הוא נהנה בראייה, ואפילו שכל מראינו משום מילה מקום כמה שסור. יש שכתבו שיכול לברך ואתה משום שהברכה היא כללות האלה, הכללות האלה. זה לא דומה אל הפויסקים שסוברים שבאילנות מורכבים אין לברך, כי שם נעשה באיסור, אבל האורלה, אור ללא נעשה באיסור. טעם אחר יש שמחדשים, איסור אור לא אינו אלא מי שנעשה פרי, אבל מי שמברך על לבלוב האילן לפני צמחת הפרות, מברך לכתחילה. אילנות מורכבים, מין בשינו מינו, יש אומרים לא לברך על אילנות האלה, היות והם נעשו, נגד רצון הבוירה. כך הוא בא בשבת הלחוץ קטנס, יש אומרים שמותר, כך הוא בא בשביל הסוות. אם הרכבה לא נעשתה באילן הזה, אלא ניתו את גרעיני הפרות וצמחו מאילנות, יהיה מותר לברך למה בשביל זלמן. קודם שיבדוק, שיברך, יבדוק שהמקום נקי, שבתי יש שם צער, זבל, אורח, ואתה לפי שאסור לומר דבר שמקדושה. אז קראת שם השם עד שירחיק דלת דמות ממקום שקלה הרך. עיקר מצווה היא הברכה כשלעצמה. יש קהילות שנהגו להוסיף תפילות ובקשות נוספות, עין כפחה עם הנוסח. עד כאן בעניין הזה, עכשיו עושים רבותיי סדר בפסח, במגירות, נמיינים, חובות ודפים, מה מותר לזרוק, מה חייבים לגנוז. יש מה לא חלה, מה איזה אמת, הרגון, רבי צחקה כפוק שקטה. בואו ננסה איזה מאמר ארוך, ננסה לגוע קצת, את השאר יוכלו לראות בפנים, בהפותח, בספר עצמו. אז כתוב בחלק הספירה, בספרי קודש שראויים ללמוד, אסור לגנוז אותם. אפילו אם יצא בדפוס חדש ויש לו את הדפוס הישן, אסור לגנוז, אלא ללכת בדרך כבוד, לא שילכו לאיבוד. השבט הלוי כותב שגם חלק מהדפים נקראו, אם עדיין אפשר להוציא וידי ללמוד עם מה שנשאר, צריך לעשות ככה. אם יש טעויות בהוצאה ובהוצאה החדשה, תקנו את זה, אז כבר מותר לגנוז את הישן. תקנין ספר שאסור לה, שיש בו טעות שצריך לגנוז אותו. רשימות וכתבי סיכום של דברותיי, מחברות של מקצועת קודש, טיוטות של מאמרים, עבודות מבחנים, אם אין בין שמות הקודש מקר הדין לא חייבים גניזה, אלא לעטוף אותם היטב בשתי עטיפות, להניח אותם בדרך כבוד. זאת לדעת הפוסקים, משום שהשפעה מסובת יותר תרופות באוויר, ולכן מקילים מלמדי תינוקות ומורות לכתוב דברי תורה, חלקי פסוקים על הלוח, אפילו שאחרי זה מוחקים. מדגדקים, ככה, וזה גם אותו דבר על הוגה, אבל מדגדקים נזרים לא לכתוב פסוק שלם. השמות הקדושים שלא נמחקים וחייבים גניזה, אז ברמב"ם מובא שנצטווינו בתורה לעניין אבי דזורא, ניבט במשמעו, והוא אומר, לא יססו כן להשם לא יקרחם. אז אם אלה מי שעושה את זה, שמוחק את אחד משותיו שנכתב בקדושה, אם עושה במייד בבנה של מלכס, ודווקא בשבעה השמות הקדושים ולא בכינויים. הוא מביא פה, קל, אלויקה, אלויקים, צבוקויס, יודקי ובתי, אדנוס, שקי. יש אומרים גם איי אשר אקי אשר אקי. אחד השכנוח, מי שמוחק אפילו רק עוד אחת מהשם עובר באיסור. ולכן המשלמור כתב שבלוח שוויסי, לפני עמוד, שהצוג יחסה את זה בזכוכית. צריך לדעת עוד סוף נתנח, אבל בצ'ויבר, גם עוד תאי בלבד, כי בפעל האיסור, לכן יש כאלה שכתוב דלד. בעזרת דלד ובעזרת השם, כן, היי שינמם, רבוי רצבוח. כל מקום כינויים, ריבוי שלום, גושבוך הוא השם, אבוי רצבוח, אפילו אותיות יודיות, מותר למחוק עליהם, לא צריכים לזה. דעת הגיר של יושב שכתבים בתיה, נתניה, בית קל, בצלל וכדומה, לא צריך לכתוב מקף בין אותיות, כי זה לא בכלל, שאין הכוונה בכלל לשם השם, לכן לדעתו לא צריך להיזהר, לכתוב דבר זה יהווה הפרת החוזה. סליחה, כמו שהביא רבי שיסקי המדיני, בהקדמה לספרו, לדחמן, שאין כל חשש בנתינת שם כזה לספר, כי אין הכוונה לשם השם. חובת הגניזה לפסוק שלם, בואו נמשיך עם עוד דברים אקטואליים, מחיקה וזריקה דיסקים, תוכנות, קלטות וסרטי צילום שיש בהם שעות ופסוקים, האגרוס מוישה והמשנה לוחס, גם מהיחבי דעת, איתור למחוק, ודאי בדרך גרומה, זאת אומרת שעל ידי הקלטה מה שאוכל גביהם. רבו שטרנבוך והרב אוזנר, כמו עובדיה בי בעומר, כתבו שאלה עיתונים, כתבי עת שמיודים יקרה לדברי חולים. לפעמים משתרבבים בהם, איזה אמרות חזל, פתגמים, מדברי חכון, לא צריך מנדל לשמור אותם בגניזה, כאשר בהם שם כזו, שלמצביק לטוב אותם בשתי עטיפות דרך כבוד. אבל שאין צורך מלעדים לחפש אחרי פסוקים שרות בכל עיתון או פרסום. אבל בעיתונים וכתבי עת שמדפיסים מדור של דברי תורה, אז חלקים אלה עובדי חייבים בגניזה, כדין ואפילו בשפות זרות. וכבר צווחו גדולי וגאוני הדורות על זה שלא נזרים לשלם בעיתונים פרסומות ומאמרי חז"ל, בפרסומות ומאמרי חז"ל ומכשלים את המדור. גניזה של דברים שונים, כיפה, קיטל, גרטל, שבלו, בטלה, המעלה שלהם לא צריכים גניזה. זה שמאדרים להניח אותם בהשפעה עטופים, כך דעת הגיר של יושל. טילי ציצית שבלו נקראו מהציצית, זה דעת שחנוך מותרים בשימוש לחול, אבל לא לשימוש מבנה. הוא לדעת הרימור, צריך לטוף אותם בשתי עטיפות, להניח אותם בהשפעה ושגוזים אותם, ומשתמשים בהם לסימנים, סימנייה, טוב עליהם ברוך, הבגד עתה לזגוד ולא הקוצמות, בלי הציציות די בהנחתם בהשפעה בסקית, ואין להשתמש בהם לניקוי חלונות וחדרים. עד כאן בעניין הזה. אנחנו ממשיכים הסיפור היומי. עד שרב ואיזו, ויש פה תיאורים מופלאים על ההלוותנות של מורן הגאון, הגאון רבי ניסים קרליץ, שליטה. מספר רב הגאון רבי ישי קרליץ, אחיין שלו. נתנהל פעם איזה נושא ציבורי של הגר שלו, של הגר שטיימן, הרב ווזנר. יבדו לו חיים טובים, יבדו לו חיים טובים הרב ניסים. כי בדעה אחת תתנהג דרך מסוימת, אבל כמה מזקני חכמי הדור הביאו דעה מנוגדת. צהרם בעיר הגיע שליח מהרב ווזנר לרב ניסים. הוא אמר שעוד יום אחרי צהריים עומדים, אמורים לבוא לביתו של הרב ווזנר, תלמידי החכמים האלה לביקור, כפי השערתו, באים בנושא השעומד על הפרק. אני מבקש שגם רב ניסים יבוא. ילדים ביחד להביא את עמדתו, שעמדת מורון הגריל, הגריל של ישו והגריל שטיינמן. וההשתתפות שלו תסייע, כך בקשר שליח. אבל ניסים שמעת בבקשה בגובד ראש, הוא לא הגיב, שליח יצא מהבית, ואז אמר לי מורון שלי, דבר שיהיה לך, אז אני אקח תועלת. ולא תהיה שום תועלת בהשתתפות שלי. אומר רב שי קרליץ, לא הבנתי את הכוונה שלו, חשבתי שהוא מתכוון שלמה לך, גם יבוא, לא תשמע דעתו. אבל אגב, אם נמשיך בהסבר, לא תהיה בהשתתפות, בהשתתפות שלי, כי אותם תדעי חום שבאים לעבוד המבוגרים ממני, אז אם אלה אני לא אדבר מולה. שאתה קרא וירח את אמר כל הבא, עבוד מבקש, צריך לגמרי למד את הבקשה שלו, אז אני אעשה ככה, בקור אמור להיות בשש, אני אבוא בחמש. אני אדבר אותו בעניין, ואני אראה מה אני יכול להועיל, ואני אעשה מה שאני יכול להועיל. כך ועשה, דירו בארבע עיניים, נפרדו. עוד מספר הרב שי קרליץ, אחת הצפות של קופה סעיר, שהייתה במעונו של רב ניסים, בגלל לא מסע מקום העבירו את הצפה לבית הכנסת צה הסמוך, קומת קרקע. רב ניסים הגיע, רבני קופת העיר גם הגיעו, שי דרך חלפה, ורב ניסים שמתין עמד על השולחן לא התיישב ככה במשך 20 דקות. הוא עמד על, עמד על רגליו החלשות והמתין לנספים שהגיעו. אחרי זה אחר זה, העסקנים האחרים רצו מאוד להתחיל את האספה, אני חושב שכדאי להתחיל. התקרבתי לרב ניסים, אמרתי לו שרוצים להתחיל את האספה, כמו שחרפו פה 20 דקות. ואז הוא אמר לי, משפט חריף שלא הכרתי, כאן אני בעל הבית. טוב, השתוממתי, לא הבנתי מה הכוונה, מה המטרה שלו, והוא נשאר לעמוד עוד 10 דקות, ואז, נכנס מורן הגראז' ווזנר, ונתין שהוא יעלה שולחן בזרח, ואז התיישב גמור. קשה להתאר למי שלא ראה את המעמד, איך שרב ניסים בזקנותו, עמד על רגלו חצי שעה, ולא הסכים להתיישב ולפתח את הספר. אנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל, סיפר הגאון הצדוק ראובן קרלשטיין זצ"ל, הגאון מיכאל פיינשטיין שסיפר על רב קמן אברהם גולדברג, בתקני תלמידי הסבא נוברדוק, שבתקופה שבין שתי מלחמות העולם, כשהרגו משתמשים ומבקשים ללא דין ולא דיין, הוא נתפס על ידי קבוצה של חיילים מופרט, אחד החיילים, לקחתי את צדי המתגרש כדי לראות בו שמרחם. רב קלמן פנה לחייל ואמר, אם רבונו של עולם ירצה, שלא ירצה שתירה בי, אז לא תירה. ואז החייל התחיל לחוץ, ואתה אומר את המוח, תעמוד ישר. הוא אמר, אני רק אמרתי שאם השם לא ירצה, לא תוכל לראות, תתחיל לצרוח, תעמוד ישר. היה לו איזה אקדח שפעל על ידי גלגול קפיץ. שמשחרר את הקלי על המטרה, ניסע, לא הצליח, שוב ושוב, עד שהוא זרק את האקדח וצעק, לחם כאן יהודים, מלוכלך ומזוהם. כמובן מאליו עם שירי בומן, שכדי לסחר בנוסח כזה בשלוות נפש כזאת, עם חייל של חמי נשק, הכריח לחיות בדרגות הנטיות. הוא אומר, הוא לא יכול לשכוח את קורא של הסטייפלר, שנכנס אליו פעם עם חולה בכליות, נכנסתי, הוא התחיל להציע לו לשתות מים ממעיין לצרפת, וישב עשר, כדרכו בקודש, התחיל לספר שבני כמה שנים היה אדם שחלה באותו בעיה. אמרתי לו לשתות מהמים האלו, בית חולים צחקו, דחתו את הרעיון השתייה בכל וכל, אבל הצעתי ששאל אם זה מזיק, אמרו שזה לא מזיק. כמו שגם אין בזה שום תועלת רפואית לדעתם, שיש את הלוויה, שאתה מהמים לעברי, גם אתה תשתה לתברי. אז היא שאל אותו כמה ואיך לשתות. אמר שלא יודע, אם אתם רוצים תשאלו את דוקטור רוטשילד. אז הוא הגבי את קורא, רק רצה להיזכר ב... הוא רק יזכר בקולו הגדול, עובר צפרמורת, אומר קרנשטיין. הוא הגביע ואומר, היד השם תקצר, היד השם תקצר. פל של תחייה התפשט בחלל החדר, כי הדברים יצאו מפי בכזה ביטחון פשוט ופנימי לאמת. הגמור בברכת הוא אומר, אמר הוא רחום ובחנין, אם הוא אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור להתפלל, שנמכה אל השם חזק. יענת לימך ומכה אל השם, ושאלת השאלה, כמו שמעתי אותה מהצדיק, רבי עזרא ברזי, למה כשהוא יתפלל לא תמיד סיכויים נוספים, אבל כבר יתפלל ולא נענה. עזביר רבי עזרא ברזי, שכמו עוד פרקטי, משל למד דבר בימי, הוא דיפק בבית של השיר, בשכניו בפיו. איתי הגיע לפרקה, אין לי כסף להכניסה בבית הנישואים, תסייע לי. אבל השיר מגיב בהחלטיות, אין לי אפשרות. לא שהוא לא רוצה, או שהוא לא רוצה לתת לו כסף, או שבאמת הוא לא יכול. טוב, הוא עוזב את המקום בכאב לב, ונסה ללכת למישהו אחר, הוא חושב לעצמו. חשבתי שעה עוד אפק עוד פעם. השיר מתפלא, כבר ראית, שמעתי. אמרתי לך שאני לא יכול. אז הוא אומר, אתה אגיד לך את האמת, חשבתי, חשבתי, תראה לי שאין לי שום כתובת אחרת. רק אתה, לכן נאלצתי לדפוק שוב. טוב, בסדר, אני אנסה לעזור לך, השיר משתדל להשתדל בצערו. יחזור מספר אל המשמעות של זה, אמר ברובן. אין לי כתובת אחרת, דיבוני שלא אלום. אני אחזור לך שוב, חוננו מאיצחו, רפואו, דירו לו פרנוסו, אין לי כתובת אחרת. אנחנו ממשיכים עם השוט היומי. לבשרו על חצרויני, אנחנו בדקה זה בשבת בצהריים עם הילדים, הבן הקטן בעגלה, תוך כדי לבשרו על מבחין שהחוץ שלה העירוב התרופף, יורד בשני עמודים של צורס הפתח, יש חשש שהוא נקפל. ידר מציא את הבן מהעגלה, אמר לילדים להוציא את מה שיש להם בכסף, נניח בעגלה. עצר את העגלה והמשיך ללכת, שהוא חזר, מבחין שהחוץ מתוח, זאת אומרת שמישהו מבחין בבעיה, טיפס בשבת, מתח תחות, השאלה אם מותר למתוח תחות, אם אסור, אם אפשר לסמוך עליו עכשיו. תחילה אומר, אם החוט לא מתוח, הוא מתנדד ברוך ויוצא בין החיה, זה את חזר שגם בשעה שהוא לא מתנדד, זה פסוס שמחיצה, שינה רואה את בורך מוציאה. יש לחי רחב בכל עמוד, כפי שנהוג בעירוב מהודר, לא יוצא מכנגד הלחי, רק אם יורד הרבה. ולאן במשנה ברורה, שכתב בשעה המשכן נסיעה כבכמה טעמים, לפסול כשהחוט לא מתוח. באופן הפוסל יש אסור למתוח את החוט בשבת, ולקח לעשות צורת הפתח משום בוינה. אחרי שחסו את זה בשבת, צריך להניח שנעשה בשויגג. המחיצה שנעשית בשבת מטילה בטלטול כמובן בסימן שין סמך בית, ולכן מותר לחזור עם העגלה והחמצים הביתה. דף ההיא בעל אוכל, אנחנו אוחזים בסימן שין סמך חס, איף חס, איכן אסור להחזיק חמץ בקביעות גם בלי לטלטל אותו. שתי חצרות של המחיצה שביניהן נפלה בשבת, האם מותר לטלטל בה? אחר כך ועל עוד נושאים העניינים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד, חצר משותפת, נלמד את עניין הדף רואים ועל אוכל. אסור לטלטל חבצים מהבתים לתוכה, ולהפך, לכן היא בית לבית עד שיעשו כל דרי החצר ובחציות. לכן בניין מגורים שמתגורים במספר דיירים, חדר מדרגות עכשיו כחצר משותפת. אם לא עשו בעירוב חצרות, אסור לטלטל מהדירות לתוכה, ולהפך, לכן מדירה לדירה. בניין מגורים שפתוח לחצר משותפת למספר בניינים, ניתן לעשות עירוב חצרות נפרד לבניין. על מנת להתיר את הטלטול מהדירות את החדר המדרגות, הוא מדירה לדירה, אבל לא מהבניין לחצר. ולחלופין, אפשר לעשות עירוב חצרות משותף לכל דיירי הבניינים שפתוחים לחצר, וכן ניתן לעשות עירוב חצרות לשתי חצרות משותפות שסמוכות אחת לשנייה, כשיש ביניהן פתח או חלון שדרכו ניתן להעביר חבצים מזו לזו, או ששתיהן פתוחות לחצר שלישית, שמשתתפת בעירוב החצרות שדרכה אפשר להעביר חבצים מזו לזו. שתי חצרות של תמודות אחת לשנייה שדהרן לא עשו עירוב חצרות ביניהם, הוא בשבת נפלה המחיצה שמפרידה ביניהם, באופן שהן מוקפות ביחד בארבע מחיצות, אבל אין דבר שמדיל בין החצרות, כיוון שבתחילת השבת הטלטול מהבית לחצר מותר, היה מותר בכל אחת מהם, אז אם אין מותר גם כל השבת, לא נחשבות כחצר אחת משותפת שלא עשו בעירוב חצרות. אם ספק בידי מתי נפלה המחיצה, בערב שבת או בשבת, עומדים על חזקותו שנשברה עכשיו. ואם כבר בערב שבת ניתן לשער שיקראו לוודאי שהמחיצה תיפול או תופל בשבת, נאסרות שתי החצרות בטלטול חבצים מהבתים לתוכן ולהפך. כפי שלמדנו, השטח שתחת הלחי הוא הקורה שהפתח מבוי נחשב בהתאם לדעות השונות ובתנאים מסוימים נחשו סיוכים. למרות זאת, היתר להחזיק חבצים במקום הזה הוא רק בהקראי ובבית הצורך, אבל אין לאדם לשבת שם בקביעות ולהחזיק חבץ בידו מחשש שהחפת ייפול או שסרה ממול הקרמל שמחוץ למבוי. וישגה והכנסנו למבוי ואמר לאיסור יצוי. הטעם שאסרו את זה אף במבוי הפתוח לקרמלית, למרות שזה איסור לרבונו, משום ששגגה הזאת מצויה. האיסור הזה הוא דווקא כשהמבוא היא מתוקן בלחי ובקורה, שאז, אז לא ניכר ההבדל בין המקומות, דהיינו בין פתח המבוא לרשות הרבים, ויש לחשוש שישכח ולא יבדיל ביניהם. אבל כשהמבוא היא מתוקן סורס הפתח, לא עשו אותה כמו שבכזה אופן ניכר ההבדל בין פתח המבוא לרשות הרבים, אלא אם כן מדובר בצורת הפתח גבוהה שאינה ניכרת, שתינה כלחי וקורה. עד כאן בניין דפרים והלוכה שאינה עד היום. אתמול למדנו, מבוא שמחיצת הרוחב שלו, מפרידה בינו לבין חצר של רשות היוחד, המחיצה הזאת נפרצה, הוא בנוסף, נפרצה במחיצת החצר פרצה לסוד רשות הרבים. באופן כללי, דין החוצר, ככל חוצר שנפרצה בפרצה לסוד רשות הרבים, והמבוי, אם מחיצת האורך של המבוי והחצר ממוקמות בנקודה אחת, הפרצה במחיצת האורך הוא בסמוך למחיצת האורך, או שמדובר בחצר רשות היוחד ששייכת ליחיד, שפרצת החצר של יצד ושל צרבי נמצאת ממול לפרצה שבין החצר למבוי, דינו כמבוי מפורש. מבוי שפתח רשות צרבי, השטח שכולו, שכנגד הלכי, מותחת הקומה, תפל למבוי ונחשב כרשות צרבי. וגם משדלת למבוי מפנים, תפנה לכם לקומה ולכי, והיא נעולה. הוא כדרכנו נפליג מהם אחור, אבל נזכר מה שלמד לו, מי שקיבל עליו שבת יזם פלגה מנחה ואילך, כגון באמירת לחודוידי, לא רשאי לעשות בעצמו איסורי שבת בהרמון לצורך מצווה, אבל רשאי לומר לחברו לעשות עבורו כל מלאכה שהיא, וכל צורך שהוא, כיוון שחברו לא קיבל עליו את השבת. וגם לגוי רשאי לומר לעשות עבורו מלאכה, כיוון שלעניין איסור אמירה לגוי, לא קיבל עליו את השבת. משמוצי של מוציא שבת, החלקו הפויסקים, האם דינו כבן משמוצי של כניסת שבת, ולמעשה גם משיטות שהם מתירים יש להחמיר מכמה טעמים. אולם, באמירה לגוי לצורך מצווה יש מקימים משזהו ספק שייקה. זאת אומרת, ספק אם סורי שבת דרבון אסורים בכלל לבין השמו של מוצי שבת, שהרי זה שנוי במחלוקת. ספק אם אמירה לגוי לצורך מצווה אסורה שגם נידון הזה שנוי במחלוקת. למרות שלהלכה אסורה אמירה לגוי גם לצורך שבת. בסורי שבת דאורייתא, אז ניתן לצורך בדעת המתירים להקל. דף האם אתנו דבלי, מה יעצר בטבלי למערכו? והאם קווי, קוי, חייב עם עצמות כהונה? ומה עשו שוחטי העיר מוטל? כך ועוד נושאים העניינים, נלמד היום בסכת חולין, בדף קוף הנדוויז, הוא בשלוחה 2 יכול לשמוע את השיעור פי 40 הגאונים, נגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת מי מחפי צבים בחיים, חמץ חיים יומי. בוא יצא, אתם הרבה יותר מוזמנים להצטרף אליהם ללימוד הימים בספר חפץ חיים. אך, בין הזמנים, איזה בין הזמנים בשביל זה יכול להיות. אחת המלכודות השכיחות שאפשר לפעול בעוון השנור חלילה, במקרה של צורך ומחווה על כבוד שמיים, כבוד התויר. אמיר רבות שהייצר מתא את האדם מורה לו יתר. הוא דמור לזה חובה, חובה קדושה. לדבר בגנותו של הזולת ומתיר לו לגמרי את הרצועה. הלכות שנלמד היום, כלליות ויפיוד. כמו גם בעוד מקומות רבים בספר חפץ חיים. אפשר לראות בקלות עד כמה דברים הנכונים ועד כמה צריך בכל מקרה ומקרה להיזהר ולבדוק בשם הנפות. האם כן יתמלו כל הפרטים המתירים לדבר בגנותו של אדם ישראל? ואיזה אופן בדיוק מותר כדי שלא להיכשל בחטא החמור הזה ולפעול במלכודת של היצר. אחד הנדונים בנושא הזה הוא חובת התוכחה למי שעבר עבירה כמה פעמים במיידים. לפני שיותר לדבר בגנותו. וכך מי שמעיין בדור מוסף לנו שמהדורה דיר שהוא עושה הרחבת דברים בעניין חובת התוכחה בימינו ומי שאינו שומר תורה מצוות. דבר אנחנו צריכים כנראה שמצטל לא חשב חיוב להוכיח כמו מול התאורי אבל במקום אחר הוא נשאר בצורה חיון ולכן להלוך לדעת הגיר שלא שמספק יש להחמיר ולהוכיח. מה הדין אם אדם הוכיח אחד שלא שומר מצוות הוא לא קיבל תוכחה אם יותר לשנוא אותו? כך מובאים דברי החזוני, שכיוון שבדורותינו אנחנו לא יודעים להוכיח, על כן אין רשאים לסנותו. אולי הפת חשוב נוסף מובא, שהכלל האמור שכיום איננו יודעים להוכיח, אין משמעותו שהתבטלה מג'ות אורחה לימינו. הכוונה שצריך לדעת איך להוכיח ולעבוד על כך, שהדברים נשמעים ומתקבלים ולא סתם להוכיח, ככה גם עולה במקומות הזופים בחבוץ חיים ובאחולים הסופים. ולשמור מתי התחזקות יומית. פעם התבטא מרן הגאון רבי ציון אבא שאול זצ"ל. אם אבא שלי או אמא שלי היו אומרים לי לעמוד לידם כל הלילה ולגרור להם שמחה, הייתי עושה את זה בשמחה רבה. משתדל רבותיי לנצל את הימים האלה שהם ההורים, שבהם ההורים זקוקים יותר לעזרה, כדי לאסוף שעות רבות וכיבוד הורים. והשם יהיה בעזרנו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, בכל טוב סלע.